הספקתי לכתוב למעלה, אבל אני ברשותכם מבקש להקדיש את השיעור לעילוי נשמת סבינו רבי יוסף יצחק בן רבי יהודה הכהן, שהערב 50 שנה לפטירתו. אז יהיו דברי התורה עילוי לנשמתו. את ספר במדבר פתחנו בסוגיות הדיבור והמדבר. פרשת מטות, שנראית חריגה ושונה מהנוף בחלק הראשון שלה, של ספר במדבר, עוברת פתאום לסוגיה משפחתית, שכל כולה דיבור. בפרשת הנדרים, בת נודרת, אישה נודרת, איש נודר, הפרת נדרים, התרת נדרים. אני לא אכנס לפרשה, אבל סוגיית הדיבור תעלה תוך כדי. אני מבקש להיכנס לתחילת ההפטרות שאנחנו פותחים בהם השבוע, ובעיקר להפטרה הראשונה. השבוע, יום שלישי, י"ז בתמוז, יהי רצון והתהפך לססון ולשמחה ולגאולה שלמה באמת, כפשוטו. אני ארשה לעצמי לגנוב 30 שניות על ההיפוך של י"ז בתמוז. זה תמיד תופס אותי. הנביא אומר שכל הצומות יתהפכו בעזרת השם, שנראה את זה, לססון ולשמחה. צום הרביעי, זוכרים את הפסוק, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, יהפוך לכל בית ישראל לססון ולשמחה. והמפרשים מסבירים שיהפוך זה היפוך ממשי, כלומר היפוך מדויק. דהיינו שאם בתשעה באב, מה קרה? חרב הבית, אז מה יהיה בתשעה באב בעזרת השם? ייבנה הבית, וכך בכל המהפכות. שאלה, מה קרה בי"ז בתמוז? הובקעה העיר. קרו הדברים, אבל מבחינתה של ירושלים, מה קרה בי"ז בתמוז? הובקעה העיר. אז מה תהיה המהפכה? לכאורה, שמה? אם הובקעו החומות, אז מה תהיה המהפכה? שתיבנה העיר, ייבנו החומות. ויזמיר. זה נשמע טוב בציורים שלנו, אבל זה ציור נורא, כי הנבואה מדברת על זה שבעזרת השם, פרזות תישב ירושלים. אז איזה מין ציפייה זאת שהחומות תיבנו? סתם, אנחנו מאוהבים בחומות האלה, כי זו תמונה יפה לתיירים. זה הסולטן סולימן. לא רק החומות הפיזיות. כל עניינה של ירושלים, שהיא עתידה להיות מתפשטת עד שערי דמשק, אלה פסיקות להלכה, משניות שלמות מדברות, על זה שמוסיפין על העיר ועל העזרות, כך כותבת המשנה במסכת סנהדרין בהתחלה. ירושלים היא העיר היחידה שמוסיפין, תחומה המוניציפלית צריך להתרחב ולהתרחב ולהתרחב. נו, אז מה יהיה ההיפוך? נדמה לי שההיפוך של י"ז בתמוז צריך להיות... מה קרה בי"ז בתמוז? שכשנכנסו הבבלים, זה לא היה י"ז, זה היה ת', אצל הרומאים זה היה י"ז. אז הם בקעו את החומות, וכשהם פרצו את החומות, הם גילו את ערוותנו בפנים. החומות כיסו את מה שהיה בפנים. בבית ראשון פרצו את החומות וגילו את העיר שיש בה עבודה זרה ושפיכו דמים וגילו עריות. נכון, על זה חרב הבית. בבית שני פרצו את החומות וגילו עיר שיש בה תורה ויש בה מצוות, אבל יש בה חומות. יש בה שנאת חינם. אגב, י' ז' בתמוז הוא לא התאריך של בית ראשון. הנביא מביא את התאריך, תתמוז. י' ז' תמוז הוא לא התאריך. חז"ל שואלים, אז למה מציינים את י' ז'? צום הרביעי צריך היה להיות לא בי' ז', כי זה רק שייך לבית שני. והפסוק ודאי לא מדבר על בית שני, כי זה בבית ראשון. אומרים חז"ל, כי חורבן בית שני חמור יותר. כי שנאת חינם חמורה יותר. אתם יודעים מה ההיפוך? ההיפוך לא יהיה שיבנה החומה. ההיפוך יהיה שבעזרת השם בי"ז בתמוז תיבקע העיר. אבל לא מבחוץ פנימה, אלא מבפנים החוצה. שאנחנו נבקע את החומות. שתיבקענה החומות שעוצרות את העיר. וכשיבקעו החומות, אז יהפוך השם לששון ולשמחה. כמו שההיפוך של חורבן הבית הוא שיבנה הבית, ההיפוך של בקיעת החומות מבחוץ הוא בקיעת החומה מבפנים. ולכן י"ז בתמוז הוא התאריך הקובע. כי את החומה הזאת שאנחנו צריכים לבקוע לא פחות מאי פעם, היא החומה שכשהיא תיבקע, והיא תיבקע, היא תיבקע. ואז היא בקע כשחר עורך וכו' וכו' וכו'. אז בעזרת השם, אלה ימי בין המצרים. וחז"ל קבעו לימי בין המצרים הפטרות מיוחדות. אבל האמת היא שצריך להבין שבשבת הקרובה שבה נתחיל את ההפטרות המיוחדות, אנחנו מתחילים, אני חוזר על הדברים הידועים, אבל זה חשוב לי בשביל ההמשך, אנחנו מתחילים עכשיו בעצם סדר ארוך, שאם הייתי צריך לחלק את השנה לשני חלקים, הייתי קובע כך. הפטרות השנה מתחלקות לשניים. כל ההפטרות מבראשית ועד י"ז בתמוז, וכל ההפטרות מי"ז בתמוז ועד בראשית. פירוש, כל ההפטרות מבראשית ועד י"ז בתמוז הן הפטרות שעניינם הוא מילי דפרשה. ההפטרה היא בעניין הפרשה. חוץ מחריגות של זמנים, של מועדים, שבת שחל בו חג וכל מיני דברים כאלה. אבל כל ההפטרות הן עניין הפרשה. ראש חודש, אבל כל ההפטרות הן עניין הפרשה. בי"ז בתמוז חדלים מלעסוק בהפטרות שעניינם הפרשה, ומי"ז בתמוז ועד שמחת תורה קוראים הפטרות על פי הסדר הבא. הסדר הוא תוכני, ענייני, הימים ולא הפרשות. ומהו הסדר? שלושה תלתה בפורענותה, שבע שב דנחמת, ותרתי דתיובת. שלושת ההפטרות של הפורענות, שבע ההפטרות של הנחמה, וההפטרה האחת או שתיים, אם יוצאת השבת גם בין שבין יום כיפור לסוכות, של תשובה. ואז מגיעים לסוכות ולשמחת תורה. בסדר? יוצא שההפטרה שתיקרא בעשרת ימי תשובה, היא הפטרת התשובה, שובה ישראל וזאת שבת שובה, וההפטרות שנקראות באמצע הן ההפטרות שתחילתן בפרשה שלנו השבת, ערב תשעה באב שבת חזון, מוצאי תשעה באב שבת נחמו שפותחת את סדר ההפטרות של הנחמה, ובתום סדר ההפטרות של הנחמה מסיימים בסוס אסיס בהשם לפני ראש השנה, ואז שבת התשובה, בסדר? וחוזרים. יוצא שהקריאה שנקרא השבת בהפטרה זאת ההקדמה שרציתי, ואני רוצה שנשים לב לזה, כי זו נקודת מפתח עצומה, שאני לא נתתי תמיד דעתי עליה. היא הקריאה שפותחת לא רק את התלתא דפורענותא, אלא היא הקריאה שפותחת את הרצף עכשיו של החלק השני של הפטרות השנה. כלומר, אם יש הפטרות פרשות, יש לנו עכשיו הפטרות פורענות נחמה תשובה. עכשיו צריך להבין שפורענות נחמה תשובה זה סולם. זה לא במקרה. זה שנחמה באה אחרי פורענות זה מובן. תשובה באה בעקבות נחמה ופורענות. חסידים היו אומרים, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. כמה מצרים צריך כדי שרודפי השם ישיגו אותו? כל רודפיה השיגוה בין המצרים, והפורענות מביאה לנחמתה, והנחמתה מביאה לטיובתה, ועולם שלם נבנה ותחילתו בהפטרה שנקרא השבת, היא פתיחת ספר ירמיהו, הנבואה הראשונה שמתנבא ירמיהו הנביא. היא בעצם המקור המרכזי שבו אני רוצה לעסוק יחד וללמוד אותו. היא מופיעה בהפטרת מתות, כמו שהשנה זה באמת יוצא בפרשות. אז הפטרת פרשת מתות, דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. לחלקנו אגב, זאת תהיה הפעם השנייה שקוראים את ההפטרה הזאת השנה, כי מנהג עדות המזרח הוא לקרוא את ההפטרה הזאת כהפטרה של פרשת שמות. אגב, ההיגיון מאוד ברור. למה זה מתאים לפרשת שמות? כי בפרשת שמות מוקדש מלנביא משה. הקדוש ברוך הוא פונה אל משה, משה מסרב, נכון? והוא אומר לו, כבד פה, כבד לשון. תזכרו את זה ברקע, כי זה מאוד דומה למה שקורה עם ירמיהו. אלה שתי נבואות ההקדשה. פעמיים, מקדישים נביא אצל משה, אבי הנביאים, ואצל ירמיהו, מקדישים נביא, ובשני המקרים הנביא מבקש שלא לקבל את ההקדשה, והקדוש ברוך הוא בשיחה עם הנביא, מביא אותו לנבואה. בסדר? האשכנזים לא קוראים את זה בהפטרת שמות, הם קוראים שם את ההפטרה של הבאים ישרש יעקב בישעיהו, ששייכת לאלה שמות בני ישראל, הבאים, מצרים. עכשיו נחזור להפטרה. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. ברשותכם אני רוצה להתחיל בקריאתה פשוטה. אשר היה דבר השם אליו בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה בשלוש עשרה שנה למולכו. והיה בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה עד תום השתי עשרה שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה עד גלות ירושלים בחודש החמישי. פתיחה מוכרת בנבואה, חזון ישעיהו בן אמוץ, ואז מופיע הרקע של התקופה. בסדר? אחז יחזקיהו מלכי יהודה, מי המלכים שבזמנם הוא מנבא, ובתוך הרקע גם יש רמז מאוד גדול לנבואת הכאב והחורבן. זה לא רק תאריכים, אלא עד גלות ירושלים בחודש החמישי. הוא תשעה באב, החודש החמישי, אנחנו בחודש הרביעי בתמוז. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בטרם אצורך בבטן ידעתיך, ובטרם תיצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. ואומר, אהה אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי. ויאמר אדוני אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר אצווך תדבר. אל תירא מפניהם, לא להתבלבל, לא מדובר על האויבים פה עכשיו להבדיל, אלא עלינו. אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך מפנינו. נאום השם. וישלח אדוני את ידו ויגע על פי, ויאמר אדוני אליי, הנה נתתי דברי בפיך. ראה, יפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטוץ, ולהעביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. ויהי דבר השם אליי לאמור, אגב, לנו בחומשים כאן, זה לא מופיע כמו שזה מופיע בתנך, כאן זה פרשייה חדשה. כל ויהי דבר השם זו פרשייה. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקד אני רואה. ויאמר אדוני אליי, היטבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו. ויהי דבר אדוני אליי שנית לאמור, מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה ופניו מפני צפונה. ויאמר אדוני אליי, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפונה, נאום אדוני, ובאו ונתנו איש כסאו פתח הרי ירושלים, ועל כל חומותיה סביב ועל כל ערי יהודה. דיברתי משפטי אותם על כל רעתם אשר עזבוני ויקטרו לאלוהים אחרים וישתחוו למעשה ידיהם. ואתה תאזור מותניך וקמת ודיברת עליהם את כל אשר אנוכי הצווקה, אל תחת מפניהם פן נחיתך לפניהם. ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת על כל הארץ, למלכי יהודה, לשריה, לכהניה ולעם הארץ. ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי איתך אני נאום אדוני להצילך. זה נורא, זאת הפעם השנייה שההצלה שמובטחת היא מפני מי? כהניה, שריה, כל עם הארץ. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד ירושלים, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. קודש ישראל אדוני ראשית תבואתו, כל אוכליו ישם ורעה תבוא עליהם, נאום אדוני. עד כאן. קודם כל, שתי שאלות בקביעת ההפטרה. ההפטרה הבאה, אגב, היא ההמשך, הפסוק הבא. שמעו דבר השם בית יעקב, האזינו, ושם מתחיל ירמיהו את נבואת הפורענות הקשה. בכרה קלה מסרכת דרכיה, פרל לימוד מדבר. הנבואה המדהימה, הנוראית הזאת, של כל ההתייחסות לירושלים, להתנהגות. שתי שאלות שקשורות לעצם קביעת ההפטרה. קביעת ההפטרה זאת אומרת, אגב, הערה מאוד חשובה, מי"ז בתמוז ועד בראשית יש עוד חגיגה עצומה. זה לא רק הפטרות שהן לא הולכות לפי הפרשה, אלא יש חידוש. אין מנהגים, אין עדות, עם ישראל בפנסיה. כולם אותו דבר. הכל אותו דבר, מאותו פסוק עד אותו פסוק, אותה הפטרה, אותו פרק, אף אחד לא שמע על מנהג תימני, מנהג הונגרי, מנהג מר, הכל אותו דבר. זה זמן ארוך, לכן זה חופש. אין חילוקים, אין מנהגים. ולכן כשאני אשאל עכשיו למה קבעו הפטרה ממקום X עד מקום X, אז שלא יקפוץ אף תימני ויגיד שאצלנו בהונגריה זה לא כך. זה כולם אותו דבר. אז מה כולם אותו דבר? שתי שאלות. קודם כל, ההפטרה צריכה להיות הפטרת הפורענות. לעניות דעתי, הפטרת הפורענות מתחילה ב"ויהי דבר השם אליי לאמור, מה אתה רואה?" ואומר, מקל שקד אני רואה. "ויהי דבר השם אליי לאמור, מה אתה רואה?" ואומר, סיר נפוח אני רואה. ופניו מפני צפונה, מצפון תיפתח הרעה. ואז מתחילה ההפטרה. כל נאום ההקדשה הוא דבר נפלא, אבל הוא מתאים להיות הפטרה של שמות. מה הוא עושה פה? זו שאלה מאוד חשובה בקביעת הפטרה. ודאי בקביעת פתיחת סדרת ההפטרות של פורענות, נחמה ותשובה. כלומר, הקדשת הנביא היא לא עיון לפני עצמו. אני חייב לומר שאני אומר את הדברים, כי בדרך כלל כשרואים את העיונים בפרקים האלה, כולם עוסקים בהקדשת הנביא ירמיהו. אבל הקדשת הנביא היא נבואת הפורענות, צריך להבין את הסוגיה. כי הרי זה מעורב גם אחר כך. אני אתן אותך לעיר מבצר ולעמוד נחושת, בפני מי? בפני מי שיסכנו אותך? שבגללם אתה אומר, הנה לא יכולתי לדבר. כלומר, יש כאן איזשהו עירוב בין הדברים. אבל 10 פסוקים מתוך הפטרה קצרה של 20 פסוקים, הם לכאורה לא הפטרת פורענות. זו הערה מאוד חשובה. גם לגבי ההפטרה, וגם לגבי ההפטרה הזו כפתיחה לכל הסדרה. שאלה שנייה שקשורה לקביעת ההפטרה. עוד פעם, לקביעת ההפטרה מפסוק עד פסוק. שני הפסוקים האחרונים הם נפלאים, אבל הם נחמה. ובהפטרות הפורענות אנחנו לא מחויבים לסיים בנחמה. ההפטרה של השבוע הבא לא מסתיימת בשום נחמה. שני הפסוקים האחרונים שהם תחילת פרק ב', שהם פרשייה חדשה, ויהי דבר השם אלי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים. כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך. זה נפלא. לכתך אחריי במדבר. אגב, שימו לב שתמיד ההפטרה הזאת מופיעה בשלהי ספר במדבר. זה יפה מאוד, אבל זה לכאורה גם כן מחייב הבנה כקביעת הפטרת ראשונה של פורענות. נכון? כלומר, ההפטרה הראשונה של הפורענות מסתיימת בעצם בשני פסוקי נחמה, פותחת ב10 פסוקי הקדשה, ובאמצע 6-7 פסוקים על פורענות. בסדר? זה מחייב התייחסות. אנחנו פותחים את י' ז' בתמוז. אז תגיד, יש 10 פרקים שמתארים את הפורענות והחורבן. עד פרק מן בירמיה, רוב הפרקים. א', ועכשיו שאלה תוכנית אחת. מתוך הרבה שניכנס אליהם אחר כך, אבל שאלה תוכנית אחת. השווינו ובצדק מיידית בין ההקדשה של משה להקדשה של ירמיהו. זה זועק. קודם כל, אלה שני הנביאים היחידים שבנבואה מסופר סיפור ההקדשה. שנית, הכל קיים בהשוואה. הקדוש ברוך הוא פונה, הנביא אומר לא, אבל הוא לא אומר סתם לא. שניהם בעצם אומרים בערך את אותו דבר. בערך. מה אומר משה? למה לא? כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. יפה. מה עונה לו הקודש ברוך הוא? נו, מי שם פה לאדם, או מי ישום אילם, או חירש, הלא אנוכי השם, ששואל מה להיכם, כבד פה וכבד לשון. אני אשלח אותך למחלקה לפתרונות. סתור את הבעיה. בסדר? לא יודע לדבר, לא איש דברים אנוכי. הלא איש דברים חיבר ספר אחד בחייו, ושמו אלה הדברים. בסדר, הכל יסתדר בהמשך. ירמיהו, זה בערך אותו סיפור, אבל תשמעו, זה ממש לא אותו דבר. אומר הקודש ברוך הוא לירמיהו, הוא פונה אליו ואומר לו, בטרם אצורך בבטן ידעתיך. חוזר לפסוקים בהתחלה. ובטרם תיצא מרחם יקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. מה אומר ירמיה? השאלה שלי עכשיו היא לא על דברי הקודש ברוך הוא, אלא על, כן, על דברי הקודש ברוך הוא עוד מעט, מיד. ואומר, השם אלוקים. אגב, שמתם לב פעם מה המילה הראשונה של ירמיהו בנבואה? חפשו באבן שושן את הפירוש של המילה. זו המילה של נביא החורבן. זו פתיחת הנבואה של ירמיהו. ודאי לא ידעתי לדבר. השם אלוקים. הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. טוב, קצת דומה לכבד פה וכבד לשון. אז מה ענה הקודש ברוך הוא למשה בכבד פה וכבד לשון? תשובה עניינית, טענו בחיטין והודה לו בחיטין. מה עונה הקודש ברוך הוא לירמיהו? היומר השם אליי, נו, אל תאמר נער אנוכי. סליחה, אני לא נער, אני זקן. מה פירוש אל תאמר? אם אני לא אומר הכל יהיה בסדר? אני כל פעם שאני מגיע לזה, אני מספר את זה. סבתי עליה השלום, היה לה מנהג, וזה עבד. אני מודיע לכם שזה עובד. אם היינו אומרים שכואב הראש, היא הייתה אומרת, אל תאמר שכואב הראש. והראש לא כאב. והיית מסכן אם הוא כואב. זהו. אז זה רעיון מצוין. בסדר גמור, עכשיו אני מבין מאיפה היא למדה את זה. אבל אני לא מבין את הפשט. אל תאמר. זה לא מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה. היינו יכולים לחסוך פרק שלם בשמות, היה הרבה יותר קצר. אל תאמר כבד פה וכבד לשון. הפסוק הבא היה צריך להיות, כן המפקד, וממשיכים לפרק ג'. מה הפשוט פה בכלל? מה הדיון? אין דיון, מה הוא אומר? עכשיו תראו את כל הפסוק, ברשותכם. אני בכלל לא מבין מה כתוב פה, בוא נבין פשט. אל תאמר נער אנוכי, תשמעו טוב. כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר אצווך תדבר. לא הבנתי בכלל. ונניח שאני לא נער, אז אני לא מחויב ללכת לכל מה שתשלח אותי. מה הקשר בין נער לבין אל כל אשר אשלחך תלך? אם אני זקן מופלג, משה רבינו בן 120 שנה אנוכי היום, אז הוא מחויב פחות בעל כל אשר יש לך אחת אלך ממשה רבינו בן 15 בויגדל משה ויצא אליך? מה הפשט של המילים? איך מחברים את המילים פה? אגב, מה פירוש הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי? אני מכיר נערים וברובם הם לא יודעים להפסיק לדבר. למה נער אנוכי זה הסבר ללא ידעתי דבר? למה אתה מתכוון, ירמיהו? נאומי לא מצוחצחים דיים, באמת. זה מה שאתה רוצה להגיד פה עכשיו. אז תלמד מתודיקה. על זה מדבר הקדוש ברוך הוא עם ירמיהו. הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. ובכלל, מה ירמיהו אומר פה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא שהצלחת בקורס האחרון. אני באתי להודיע לך משהו שלא ידעת. בטרם תצא מרחם מקדשתיך. זה לא מה שקוראים בהשתלשלות. כלומר, זה לא מפני שעשית את הפעולה הקודמת הגענו לזה. הרי אני מודיעך. בטרם את צורך בבטן ידעתיך. אז מה אתה אומר עכשיו? לא ידעתי דבר. כלומר, מדובר פה על משהו שהוא בחירה. מה קורה פה בכלל בכל השיחה הזאת? נער, ופעם עסקנו בהפטרה הזאת, אני רק פותח במה שפעם דיברנו בו, אבל זה תפיסה שכשאני חושב עליה עכשיו, בעקבות הדברים שלמדנו במדבר, ובעקבות כמה דברים שצריך להיכנס אליהם, אני חושב שההפטרה הזו היא פתיחתה של הסדרה השנייה בשנה, של הפטרות הפורענות, הנחמה והתשובה, ודווקא הקדשה ודווקא השיחה הזאת, היא כל הסוגיה. אבל לאט לאט. ראשית נתון. נער זה איזה גיל? מה אתם אומרים? 16, 17 ו-3 רבי. בר מצווה. בוא נזכר בנערי מקרא. יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל. יש מחלוקת שם בין הרמב"ן לאבן עזרא. אבן עזרא אומר, עושה חשבון, שהוא היה אז בן 56. הרמב"ן מזנק ואומר, איך אפשר להגיד דבר כזה? זה הפשט? והוא מוכיח שהוא היה בן 52. אז הבנו כמה זה נער? 52 עד 56. מצוין. מי עוד נער? יצחק בעקדה, לפי חז"ל בן 37. טוב, עוד גיל. נהדר. עוד נערים? שמואל נער. 3. עוד נערים? דומם שטה. משה, נכון? דומם שטה, מילים מן המקורות, לחן, נכון? נער בוכה, בן 3 חודשים. עכשיו, אם תתחשבו ברשי שהוא נולד בחודש השביעי, אז הוא בעצם בן 0. זאת אומרת, מה זה נער? יש לנו בינתיים פערים בין 0 ל-56. אז מה זה נער? אז א', הגדרה חדשה בתנ"ך לנער, תשתחררו רגע מההגדרה של בן 16 ורבע. נער זה משהו שלא ימיש מתוך האוהל. נערו של זה משרתו. אלישע, שקראנו עליו בהפטרה האחרונה, אני עוד אכנס אליו, רק אתמול, הוא נערו של אליהו. יהושע הוא נערו של משה. הנערים שהולכים עם אברהם עם הנערים שעם אברהם, ולהבדיל הנערים שהולכים עם בלעם עם הנערים עם בלעם. הנער הוא המשרת. הנער הוא המחובר אל. משה רבינו בתיבה הוא נער שלא משרת אף אחד. זה לא הגדרה מדויקת. ובכל זאת נקרא נער, נצטרך להבין את המושג. אבל נגיע למושג הזה עוד מעט של נער. נכון, נערי בני ישראל. נערי בני ישראל, נראה את הנערים. יש הרבה נערים, נגיע לכולם. נזכרנו את יצחק בעקדה עם הנער, וכי נער ישראל. והמשפט עכשיו שאתם מזכירים מהפסוק, הוא יעשה לנו את המהפכה עכשיו. תשמעו את דברי חז"ל בפסיקתא, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שעניות דעתי הם המהפכה הגדולה של הפרק, ואולי של תפיסה שלמה, אבל ניכנס אליה לאט רק אחרי שנזכיר את זה. בפסיקתא זוטרתי כתוב כך: אל תאמר נער אנוכי. ואנחנו מקשים. מה זה אל תאמר? אבל אני נער, זה בעיה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ירמיה, והלא לנער אני מבקש, שנאמר כי נער ישראל ואוהבהו. סוף הפסיקתא. פירוש הפסוק. אל תאמר שנער אנוכי זה מינוס. זה בדיוק מה שאני מחפש. ואומר, אהה, השם אלוקים, הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. ויאמר השם אליו, זה מה שרציתי. אל תאמר נער אנוכי ולכן אינני יכול להתנבא. הנער אנוכי הוא הסיבה להינבא. למה? כי מפני שאתה נער, על כל אשר אשלחך תלך ואת כל אשר אצווך תדבר. זה דבר מופלא, אני רוצה להבין אותו לאט לאט. זו סוגיה מאוד מאוד גדולה, הקדשת הנביא. אני כדי להבין את זה רוצה לחזור להפטרה שקראנו בשבת האחרונה. בלי לפתוח אותה בפנים, מי שרוצה יפתח, בלי לפתוח אותה בפנים בפנחס, קראנו שם איך אליהו בורח לבאר שבע במדבר יהודה, ושומע את הרעש, ואחרי הרעש רוח, ואחרי הרוח אש, נכון? ואחרי האש כל דממה דקה, וישמע אליהו, פלא פלאות, הוא שומע את כל הדממה, הוא לא שמע את הרעש, הוא לא שמע את הרוח, הוא לא שמע את האש, וישמע אליהו את הקול שבא מהדממה. וישמע אליהו ויאמר מה לך פה אליהו, זוכרים? ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו, אתה עכשיו ממנה נביא. הוא אומר לו לשים עכשיו למנות את אלישע, את חזאל ואת יהוא. הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא והנמלט מחרב יהוא, זוכרים? והוא אומר לו ללכת ולמנות את אלישע. אליהו הולך אחר כך ורואה את אלישע חורש ושנים עשר צמדי בקר והוא בשנים העשר. הוא משליך את אדרתו, זוכרים את הסיפור? הוא משליך את אדרתו וישלך אדרתו ואלישע מבין כנראה בדיוק מה רוצים פה. אלישע בהול זועק, תן לי רק ללכת לנשק את אבא, את אמא, אני חוזר. ואליהו מגיב באופן מוזר, זוכרים מה הנוסח? לך מעליי כי מה עשיתי לך. מה אתה רוצה ממני בכלל? לך, לא עשיתי לך כלום, לא מכיר אותך, מה עשיתי לך? אליהו ממשיך, אלישע שם מקריב, והקורבנות והכל, לא ניכנס. ההפטרה מסתיימת, אבל אתם יודעים שכשההפטרה מסתיימת לא מסתיים הסיפור. הסיפור ממשיך. בהמשך הסיפור, כשאליהו עולה בשערה השמיימה, אלישע משרתו. רואה וזועק אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו. אבל יש לו רק בקשה אחת קטנה, מה שנקרא מתנה סמלית. בקשה אחת קטנה, חוץ מזה הוא לא רוצה כלום. זוכרים מה הוא מבקש ממנו? והנה פי שניים ברוחך אליי. יפה, לא? אלישע אומר, אליהו הנביא, אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו, רק בקשה אחת, הכל 100%. אפשר להיות פי שניים ממך. והוא ממשיך. ובזה מסתיים הסיפור, והוא מקבל פי שניים. המפרשים מראים איך מופתיו הם פי שניים, במספריהם, בענייניהם. המעבר הזה מאליהו לאלישע, ואחר כך, מה שאנחנו רואים עכשיו בירמיהו, הוא אותו עניין שלדעתי בא לדבר לא רק על הנבואה ולא רק על הנביא, אלא הוא בא לדבר עלינו, עליי. על מה זה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי? פירוש לא ידעתי דבר כי נער אנוכי, עוד נגיע לזה, יש משהו שהוא הרבה למעלה מכל הדיבורים. יש משהו שהוא הרבה למעלה מכל הכוחות שיש בעולם וקוראים לו נער. ויש רגע שאל מול כל ממלכות צפונה הבאים ושמים איש כיסאו פתח שערי ירושלים, שום דיבור לא יעמוד. שום חוכמה, שום תרגום, שום כוח, שום מומחיות. יש משהו שהוא למעלה מהדיבור. נער ישראל באוהביו. אני רוצה להגיע לנושא הזה דרך שני מקורות, ואז לחזור להפטרה ולהפטרות כולם. כי ההפטרה הזו, כפי שפתחנו, כל נבואת ההקדשה שנראית לא קשורה לעניין הפורענות והנחמה והתשובה, והיא לא נראית קשורה לכאן יותר מלאיזשהו זמן אחר. היא הסוגיה של נבואות הפורענות. היא הפתיחה לכל. היא הפתיחה לתשובה. היא הפתיחה לנחמה. צריך להעמיק בזה מאוד מאוד. הלא ידעתי דבר של ירמיהו כל כך חזק, זה הנביא שפתיחתו היא אהה. זה מה שהוא יודע להגיד. אהה השם אלוקים. אני רוצה להתחיל את זה בסיפור. בשעה מאוחרת, זה שעת סיפור. בסיפור. סיפור שהתוודעתי אליו ביום חמישי בלילה האחרון, בהתוועדות עם יהודי חשוב. ואני מביא אותו ממקורו עצמו. סיפור שמספר הרבי, זכותו יגן עלינו, בשיחה שהוא העביר באחרון של פסח תשי"ט. ובתוך אותה שיחה, הופיע בתורת מנחם, בהתוועדויות, הוא מספר סיפור מופלא. החלק השני שאני רוצה ללמוד אחר כך הוא פתיחתו של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, לספרו ריש מילין, שאליו נגיע אחרי זה. החלק הראשון יסביר יותר את נושא הנער, והחלק השני את הלא ידעתי דבר, ואז נחזור להפטרה. לסיפור הזה התוודעתי בגלל אליהו של השבת, אבל הסיפור על אליהו מוביל למשהו אחר לגמרי. כיוון שהדברים מסופרים על ידי הרבי עצמו בלשונו, אני מספר אותם כפי שהם מופיעים כאן. מסופר אודות החסיד רבי יוסף קולבו, שלפני שנעשה חסיד, דיבר פעם עם רבינו הזקן אודות הבעל שם טוב. והתבטא בסגנון שלא היה לפי כבודו של הבעל שם טוב. אני אתן רקע של שנייה אחת. אנחנו מדברים על האדמו"ר הזקן, בעל התניא, 220, 30, 40 שנה. הימים הם ימי תחילת החסידות. האדמו"ר הזקן, תלמידו של המגיד ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב. כיוון שהימים הם ממש ימי תחילת החסידות, מצטרפים גם כמובן רבים 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 שהם לא באים מהעולם החסידי הקלאסי בכלל. דווקא אל האדמו"ר הזקן הסתפחו הלמדנים. הוא עצמו מגיע מהעולם הליטאי. הוא נקרא אצל המגיד ממזריץ' רב זלמן ליטווישר. זה שמו. זה תוארו. ותפקידו שעליו, שאותו מטיל עליו רבו, הוא לפתוח, לכתוב את השולחן ארוך. הרב, את השולחן ארוך בהלכות שלו, ודווקא החלק הנגלי, ההלכתי, הוא החלק שבו הוא פותח את הכל. וכך אחד התלמידים הגדולים שמגיע אליו, הוא למדן אדיר, ידוע מאוד כלמדן עצום, ששמו היה רבי יוסף קולבו. יכול להיות שקולבו היה השם, כי באמת היה קולבו, ועוד רגע נדבר על זה. והוא בבירורים, עכשיו אנחנו בימי ערס החסידות, ממש בהתחלה, אז זה יופי של סיפור, כי גם זה סיפור עם אומץ. ככה, עם רבי מדברים בלי אומץ. אבל פה יש עוד אומץ. כנראה רבי יוסף קולבו נתפס מאוד אל האדמו"ר הזקן, והוא עוד לא מבין בדיוק את ערכו של הבעל שם טוב. לא יודע, הבעל שם טוב היה מלמד תינוקות, עוזר למלמד, לא כתוב מה הוא שואל ומה הוא אומר, אבל התבטא בסגנון שלא היה לפי כבודו של הבשט. ואמר לו רבינו הזקן, עכשיו שיחה בין למדנים, דע לך שגילוי הבשט, הגילוי של הבעל שם טוב, הוא נעלה יותר מגילוי אליהו. אוהו, זה מספיק כדי להדליק ליטווק ולסגור את הסוגיה סופית. ושומעו זאת, וביודעו אודות גדולתו של רבינו הזקן בלימוד התורה. אחרת הוא היה בורח מיד, סתם שטויות. אבל הוא יודע שפה מדברים עם יהודי רציני, כן, זה מכילה על הביטוי. שבוודאי אינו אומר דבר סתם, אלא אם כן יש יסוד לדבר. שומעים את המושג הלמדני, הוא מדבר עם יסוד, צריך להבין מהיכן דנתוני. מאיפה למדת שגילוי הבשט, גילוי הבעל שם טוב בעולם, הוא יותר מגילוי אליהו? התפעל ביותר, ושאל, מנין לכם? מאיפה הדבר הזה בא? הסיפור הוא בלשונו של האדמו"ר. והשיב לו רבינו הזקן, שזוהי גמרא מפורשת. טוב, זה כבר נקרא יריה אחרי יריה. עומד רבי יוסף קולבו, אומר לו האדמו"ר הזקן שגילוי הבשט זה יותר מגילוי אליהו, הוא שואל אותו מאיפה, הוא אומר מה מאיפה, זה גמרא מפורשת, אתה לא יודע גמרא פשט? איך לא יודע, איך יהודי כמוך לא למד גמרא? תשמעו את ההמשך. הרהר רבי יוסף במחשבתו כל השס. הוא עושה בסריקה. גומר, הגיע לנידה. חוזר. ולא ידע כוונת הדברים. אין בשס. עשיתי סריקה, בדקתי הכל. נהיית. אשתו. ואמר לו רבינו הזקן, איך אין? אתה כנראה במחשב לא יודע לחפש טוב. אני אעזור לך. תלחץ בבא מציע. טוב, זה כבר מעליב. כי בבא מציע זה למדתי בכיתה ה'. תבין, מילא היית אומר, אני יודע מה בסדר. תלחץ הסוחרת הפועלים. זה כיתה ג'. ואמר לו רבינו הזקן, איתה בגמרה? הגמרה מספרת, אני אומר לכם בשנייה, לפני שנקרא, על רבי חייא, שגדולים מעשי חייא. איך רבי חייא היה מפיץ את התורה? הוא היה לוקח ילדים ומלמד אותם, והיה לוקח צבעים, והיה עושה אור, והיה כותב את התורה, והיה מלמד ורבי חייא מופיע כמודל הגדול שעליו נאמר גדולים מעשי חייא. מסופר כמה רבי חייא היה גדול, ותוך כדי דברים כמה רבי חייא היה גדול, מסופר שאליהו הנביא היה בא תמיד אל רבי, לבית המדרש. אליהו הנביא, גילוי אליהו. ופעם אחת אליהו הנביא לא הגיע. יום אחר כך רבי שואל אותו, למה כבודו לא הגיע? אז הוא אומר לו, אני קיבלתי עונש. אומר לו, איזה עונש? הוא אומר, חבל על הזמן, שיטין פולסין דנורה. זה 60 פלוקים. זה כואב. שואל אותו, מה קרה? אז הוא אומר, גיליתי סוד מסתרי תורה שהיה אסור לגלות. מה? מה אומרת? גיליתי שאברהם אבינו נוטל ידיים, ונטלתי ידיים לאברהם, אחרי זה ליצחק, אחרי זה ליעקב, לא ביחד, אפס משהו שם ש... אומר לו רבי, וכדי להבין איפה אפשר לראות את זה, הוא אומר, אין אף אחד שאפשר לצלו לראות את זה, חוץ מרבי חייא. והגמרא ממשיכה. אמר רבינו הזקן, איתה בגמרא, אתם זוכרים מה הולך להביא? גמרא מפורשת שמענו, שגילוי יבש זה יותר מגילוי אליהו. תשמעו. איתה בגמרא שכאשר אליהו הנביא גילה סוד אחד, אז היא נענש על זה. או הוא נענש. ואילו הבעל שם טוב, גילה סודות, וכולי. ולא זו בלבד שלא נענש על זה, אלא אדרבה שקיבל ברכה על כך שהגילויים שלו יומשכו לתלמידיו ותלמידי תלמידיו עד ביאת משיח צדקנו. אי מתי כעת אימר, לכשיפוצו. נו, אז היא גמרא מפורשת, שגילוי יבש זה יותר מגילוי אליהו. אבל זה טוב, חכו, זה רק תחילת הסיפור. אחר כך הוסיף רבי יוסף ושאל, כן אמרתי לכם שהיופי של הסיפור הזה, שזה סיפור עם אומץ. כל זה הוא בנוגע לבשט. הבנתי. ומה בנוגע עליכם? אתם מבינים? זה עוד לא חוסית, זה התחלה. כבודו, גם יותר מגילוי אליהו, בוא נדבר עברית. מה, כי לפי גמרא מפורשת, אני רוצה להבין מה... והשיב לו רבינו הזקן, שגם זה מפורש בגמרא. אני לא מבין מה קורה, הוא לא למדת ש"ס אף פעם, לא למדת גמרא. הוא פירש דבריו. תשמעו, זה גבל. שאיתה בגמרא, שניצוק הווי חיבור. זו משנה וגמרא במסכת עבודה זרה לגבי יי נסך. אם יוצקים איסור, אז הניצוק, מה שמקבל, והוא ניצוק, נחשב מחובר לאיסור. כי הוא ניצוק. הוא הופך להיות אחד. כמו יציקה. איתה בגמרא שניצוק הווי חיבור. ואם הדברים אמורים לעניין איסור... מכל שכן בנוגע לקדושה, שהרי מרובה מידה טובה וכולי, אצל הרבה לא היו אומרים את המילה ממידת פורנות וכולי, אתה יודע את ההמשך, שהרי מרובה מידה טובה ממידת פורנות פי 500, אז אם ניצוק נחשב חיבור לאיסור, נו אז ניצוק לקדושה. וסיים רבינו הזקן, מורנו הבעל שם טוב יוצק תמיד עלינו דבריו הקדושים, וממילא ניצוק קווי חיבור. כך שאנו, תלמידי תלמידיו, שתורת הבשט ניצקת בנו, מחוברים ומקושרים אליו. אז אתה לא מבין גמרא פשוטה שזה יותר מגילוי אליהו? איך אתה לא יודע גמרא? ניצוק, הווי חיבור. אליהו על רז אחד הענישו אותו. הבעל שם טוב ברכו. וניצוק, הווי חיבור. אתם יודעים מה כתוב פה בניצוק, הווי חיבור? ניצוק קווי חיבור פירושו זה דבר שלא יאמן, צריך לתפוס אותו טוב. ניצוק קווי חיבור פירושו, אתה יש בפני עצמך או שאתה נער? אתם יודעים מה זה נער? נער זה ניצוק. נער זה משהו ש... במה לנער? נער זה ניצוק שכאילו אין לו כלום משל עצמו. כשבת פרעה פותחת את התיבה היא רואה תינוק, אבל ותראהו והנה נער בוכה. שמעתם שם פעם את הפסוק כמו שהוא כתוב? היא פותחת את התיבה כדי לראות את הילד, ותפתח ותראהו והנה נער. את זה היא ראתה. היא ראתה שאין פה ילד. היא ראתה שיש פה נער בוכה. זה בכלל לא משנה אם יהושע בן נון היה בן 52, בן 56 או בן 110. הוא היה נער משה. הוא לא היה. כיוון שהוא לא היה, הוא היה פי שניים. אתם יודעים מה זה והנה פי שניים ברוחך אליי? והנה פי שניים ברוחך אליי פירושו שאם אני ניצוק, אז אני המשך שלך. וכיוון שהכל הולך לגאולה שבה הגילוי שלך ילך ויהיה יותר ויותר ויותר, אז אני אהיה פי שניים. כי אני ארבה אותך. אתם יודעים מה היה כשאליהו השליך אדרתו? הוא השליך אדרתו ולא אמר אף מילה, כי לא צריך לדבר. עוד רגע נגיע לדבר. כשהאדרת הושלכה, אלישע שאל את השאלה הכי טבעית. אני בא עוד שתי דקות, אני רק הולך לתת נשיקה לאמא ולאבא. ואליהו ענה לו, לך לאן שאתה רוצה. מה עשיתי לך? תמשיך לתת נשיקות לאמא ואבא. אתה ישות בפני עצמך או שאתה עכשיו אליהו? לך מעליי, כי מה עשיתי לך? לא אני מיניתי אותך. לא היה מכרז ובאתי לקחת אותך. זה הקדוש ברוך הוא אמר לי למנות אותך. בטרם אצורך בבטן ידעתיך. בטרם תצא מרחם יקדשתיך. נביא לגויים נתתיך. או שאתה ניצוק, ואז אבי חיבור. או שאתה לא ניצוק, אז לך הביתה. מה עשיתי לך? אתם יודעים איך נקרא אלישע? ושם אלישע אשר יצק מים על ידי אליה. זה ניצוק. אפשר ללמוד. יש כלים, כלים מדהימים של שכל, של הבנה, של דיבור. זה בסדר גמור. זה הכל מצד העולם. זה הכל מצד היש. זה הכל מצד הישות. יש משהו שהוא למעלה מזה. יש את הנשמה עצמה. אתם יודעים מה זה לא ידעתי דבר? כשהרב קוק היה במלחמת העולם הראשונה, בנסיעתו לחול, הוא נתקע במלחמה, והוא התעכב לתקופה ארוכה בלונדון. ואז הוא היה רבה של לונדון וכו', והוא חוזר לארץ. הוא יוצא כרבה של ירושלים. לענייני הארץ, ונתקע ואירופה תקועה ואי אפשר לחזור. ואז התקופה הוא בלונדון. באותה תקופה הוא כותב ספר קטן, מופלא שבמופלאים, פחות מוכר מספרים אחרים, למרות שהוא מופיע ומודפס, וצודה התפיס אותו בהתחלה עם כל הספרים, ריש מילים, ראש מילים. הספר הזה הוא ספר שנקרא בלשונו של הרב רשמי מחשבה על האותיות, התגין, הנקודות והטעמים. והוא כותב על כל האותיות. כולנו יודעים שהאותיות הן מה שבו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. בעשרה מאמרות. חז"ל אומרים במדרש תנחומה, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. אם היה לנו כוח, הזכרנו את זה יותר מפעם, לא היינו רואים פה עץ ואבן ואותי ואותך, היינו רואים פה רק יהי רקיע, היינו רואים אותיות, דברך ניצב בשמיים. והאותיות האלה הן המחיות את הכל. את התורה הזו שמופיעה במדרש, מפתח הבעל שם טוב כבסיס של כל התורה. האותיות. על הבסיס הזה נכתב ספר ריש מילין, והוא הולך לפי האותיות, והאות הראשונה שבה עוסק הרב קוק היא א'. בכל אות הוא מדבר על כתיבת האות, כתיבת הסתם של האות, איך היא נכתבת. ככה א' מתחילה באלכסון מצד שמאל למעלה, והיוד למטה, והיוד כאן, ו... ודברים מדהימים, מי שירצה יראה, ספר ריש מילין, מופיע בספריו של הרב קוק. בפתיחתה של האות א', כותב הרב קוק את הדבר הבא, ודעתי הוא עולם שצריך להיכנס אליו לעומק, הוא כל כך פשוט, ואי אפשר, לא, אי אפשר לחשוב עליו בלי שפשוט מעוררים אליו. הא', אני קורא את זה מההתחלה, השורה וחצי הראשונות הן פתיחה. האלף, כך הפרק הבא הוא הבית, ואחרי זה הגימל, ואחרי זה הדלד. וכל אות, אגב, זה היסוד כאן, כל אות, יש לה גם את המשמעות המילולית שלה. בית זה בית. וגימל זה גומל. ואלף, מה זה אלף? מה פירוש אלף? מה פירוש המילה? למילף, ללמוד. למילף. אולפן, אולפנה, אולפן. בסדר? כל לימוד נקרא א'. הא' מאיר בנו את המחשבה של הראשית. ההתחלה הקדומה. אנו צופים את גדולתה והננו משתוממים על יקרת חזיונה. היא אומרת לנו, האלף, אומר סלע. היא אומרת לנו דבר נצחי, אומר סלע. להקשיב. אלף, קודם כל תוכן המילה. תקשיב. ללמוד. לאלף. לא במובן של העברית המודרנית של האלף חיה דווקא. לאלף. ללמוד. אבל חכו, זה האולפן, זהו תרגום הלימוד. אתם יודעים מה כתוב פה? חשבתם פעם על זה שהעברית פותחת באלף שהוא בארמית? מישהו פעם שם לב לזה דוגרי? כלומר, משמעותה של המילה של האות הראשונה בעברית היא לא עברית. בית זה בית. א' זה תרגום של ללמוד. זה לא ללמוד. זה התרגום. אגב, מדהים. בכל השפות, מהלטינית, אנחנו מדברים על אלפה בטא. ותמיד מתפעלים שלקחו את האלפאבית מהעברית. זה נכון, אבל העברית לא לקחה את זה מהעברית. זה דבר מופלא. האלף הוא לא עברי. עכשיו תשמעו את הפתיחה של הרב. האולפן זה הוא תרגום הלימוד. יודעת היא הנשמה שכל הבא בלימוד איננו מקורי. עצם זה שלמדת את זה, זה כבר לא המקור. זה כבר תרגום. שומעים מה כתוב פה? אתה יודע מה האלף? אתה קראת את הפסוק עכשיו? אתה קראת את התרגום שלה. מה את התרגום? זה המקור. זה התרגום. וכשאני אגמור אותו עוד 200 אלף פעם, אז תגיע לעוד תרגום. שמעתם מה כתוב? א' זה תדע שאתה נפגש רק עם התרגום. המקור הוא הנשמה בעצמה. אתם מתחילים להבין מה זה לא ידעתי דבר? יודעתי הנשמה שכל הבא בלימוד איננו מקורי. מקורי הוא הרעיון הפנימי שאינו מבוטא. אם הוא מבוטא, הוא כבר לא הרעיון הפנימי. שהיו יהיה נחלת העולם ביום הגדול, שאיש את אחיו ואיש את רעהו לא ילמדו עוד לדעת את השם. הרמב"ם מסיים את היד החזקה שיהיה יום שבו לא ילמדו איש את רעהו ואיש את אחיו לדעת את השם. כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. אתם מבינים מה יהיה ביום ההוא? הנשמה תאיר, לא הדיבור, לא הלימוד, לא מה אני חושב, לא איך אני נראה, לא איך אני מבין, לא איך זה מצד העולם, אלא הנשמה, עצם הנשמה. אתם יודעים מה זה עצם הנשמה? האלוקות בעצמה. אתם יודעים מה פירוש בטרם את צורך בבטן ידעתיך? זה לא כי הצטיינת בקורס הקודם. יש פסוק, ביטוי בחזל, ידוע. יגעת ומצאת תאמין. חשבתם פעם על המשפט הזה? זה משפט מוזר מאוד בעברית. יגעת פירושו מה? עבדת קשה. מצאת פירושו מה? הלכת ומצאת. לא טוב. יגעת והשגת את מה שיגעת. דווקא בדרך כלל מוצאים כשלא יגיעים. הלך פייס. אגב, תאמין במה? אתם יודעים מה הפשט? יגעת. והגעת לזה שכל מה שיגעת לא הבאת, אלא לזה שמה שאתה משיג הוא רק מציאה. עכשיו תוכל להגיע לאמונה. הדרך היא הגעת, הדרך היא השכל, הדרך היא הדיבור, הדרך היא הסדר ההגיוני כאן. אבל הלימוד הוא א', הא' בא להגיד אתה עוסק בתרגום, כל הזמן אתה רק עוסק בתרגום, זה לא המקור. זה דבר לא יאמן, התרגום הוא לא מקורי. במקום אחר כותב הרב קוק, ודע שהתרגום בגימטריה תרדימה. כי התרגום הוא שנדמה לך שהבנת. כמו בלילה כשאתה ישן. כך הבנת. הבנת את הפסוק? לך תחלום. זה א'. הנשמה יודעת את זה. הלימוד הוא תרגום. עכשיו תשמעו איזה יופי, הוא מסיים. אחוריהם של הפנים המחשביים. אני יכול לראות אותך מאחורה ולהגיד ראיתי אותך, וזה נכון. אבל כשאני רואה אותך מאחורה, אני לא רואה אותך, אני רואה את האחורה שלך. כשאני רואה את האחורה שלך, אני יודע שזה אתה רק מסיבה פשוטה, כי אני רואה שזה גבוה, אני רואה שזה צר, אני רואה את הדוגמה של הכיפה, אני רואה את השיער יחסית לשני. את הפנים אני לא ראיתי. אתם יודעים מי אמר למי שאפשר רק את האחורה לראות? קדוש ברוך הוא למשה רבינו. משה רבינו, אתה רק את התרגום תבין. משה רבינו, את התרגום. עצם הנשמה יודעת את זה. הלימוד הוא תרגום אחוריהם של הפנים המחשביים. תשמעו את הביטוי. לא העירות הנשמתית, כי אם תרדימתה. זאת היא תורת האלף בשמו. הרב ממשיך שם הרבה. אנחנו פה עצרנו כדי שאפשר יהיה לעצור בדברים. כי זה ממשיך אחר כך בלי סוף. ואומר, אהה השם אלוקים. הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. ויאמר השם אליי, אל תאמר נער אנוכי, והלא לנער אני מבקש. אתה יודע מה אני רוצה? מצוק. מצוק קווי חיבור. אני רוצה מצוק שליטלי מגרמי כלום, כי אין שום דבר אחר שיכול לעמוד מול כל ממלכות צפון חוץ מניצוק. שום נאום לא יעמוד מול כהניה, שריה ועם הארץ. שום תרגום, שום דיבור. זאת נבואה. אבל לא להסביר לנו רק מה זה נביא בנו, אלא להסביר לי איך מתמודדים עם פורענות בנו. אתם מבינים למה זו ההפטרה שפותחת את צבועות הפורענות? כי יש רק דרך אחת להתמודד מול כל מה שקורה. ניצוק הווי חיבור. נער אנוכי. לא יהיה שום דבר אחר עלי אדמות שיוכל לא רק להעמיד אותך מול הכל, אלא להרים את הכל. אתם יודעים מה שמו של הנביא? ירמיה. ירמיה זה מילה גם בעברית וגם בארמית. בארמית רמי זה מה? להשליך. להטיל. רמינו זה שמטילים שני מקורות ומקשים קושייה. זה לא להקשות, זה להטיל, לזרוק. בעברית רמי זה להרים. אתם מבינים מה זה ירמיה? זה איך מרימים את היוד קיי בכולנו. איך בעולם שכל עניינו זה לזרוק את הנביא לחצר המטרה, עושים ירמיה. הבסיס של זה הוא אחד. אל תאמר נער אנוכי. איך שאלנו, מה זה כי על כל אשר יש לך אחת תלך והזקן לא צריך ללכת? אם הוא נער, הוא ילך על כל אשר יש לך אחת. זה בכלל לא משנה אם הוא זקן או צעיר. כי אין עולם, הוא נער. אם הוא לא נער, הוא לא שליח. בשביל להיות שליח אתה צריך להיות ניצוק. ניצוק קו חיבור. זאת גמרא מפורשת שהגילוי של הניצוק הוא יותר מגילוי אליהו. זו גמרא מפורשת, איך אתה לא יודע אותה? אתם יודעים מה הוא אמר האדמור הזקן? אפשר להיות רבי יוסף קולבו ולא להיות ניצוק. עכשיו אתה רוצה לעבור לשלב הבא ולהיות גם ניצוק? בוא. אתם יודעים מה זה ירמיה בעברית? משה. זו אותה מילה. למשות יכול רק מי שהוא נער. אתם מבינים מה רואה בת פרו? מאיפה היא מתגיירת בת פרו? כי היא קיבלה את זה מאבא שלה הצדיק, ימח שמו וזכרו. מאיפה היא מתגיירת? מאיפה הגיירים מתגיירים? מעצם הנשמה. הרי הם לא היו בהר סיני, שואלים חזל. נכון? הם לא היו. אבל עצם הנשמה שלהם הייתה. אתם מבינים מה קרה כשעצם הנשמה פגשה את עצם הנשמה שם על היאור? אז כשעצם הנשמה פגשה את עצם הנשמה, התחילה בעולם הידיעה שאין מצרים. אין דבר כזה בכלל. אין עולם. אין מה להתפעל מהעולם. השקר הזה ייגמר. כמו כל השקרים מסביב. יש עצם הנשמה שמסתכלת בעצם הנשמה בטבע. למה נקרא שמה בתיה, אמר לה הקדוש ברוך הוא, את לקחת בני ועשית אותו בנך. ואני אקח אותך ואעשה אותך ביתי. ותפתח ותראהו, והנה נער בוכה. היו הרבה תלמידים למשה רבינו, אבל נער היה אחד. והנער תמיד יקבל פי שניים. כי כמו הנהר וכמו הנעירה, הוא יאיר פי שניים. כי ניצוק קו חיבור. הפטרת הפורענות לא עוסקת בפורענות, היא עוסקת ביכולת להתמודד בעולם של תלתא דפורענותא. היא ההסבר לאיך אפשר לראות את הנחמה בעולם שאי אפשר לראות בו נחמה. היא ההסבר לאיך אפשר להבין שבעולם הזה יש תשובה. העולם בדבר שלו לא הבין את זה, לא מבין את זה ולא יבין את זה. עד שהוא יגיע לרגע שבו כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. כי הם לא ילמדו ולא ילמדו עוד איש את רעהו. כי הם יבינו שא' זה תרגום. אתם מבינים איזה מסר מסרה השפה העברית לכל העולם? היא אמרה לכל העולם, אנחנו השפה הכי מקורית, וכל דבר זה המקור אנחנו, חוץ מא'. וכשתיקחו את אלפא בטא, א' זה לא שלנו. זה תרגום. כי א' זה להקשיב. א' זה ללמוד. אתם זוכרים את אליהו לפני שהוא פוגש את אלישע? רעש, לא ברעש השם. רוח, לא ברוח השם. אש, לא באש השם. ואחריו כל דממה דקה, וישמע אליהו. רשי, יש קול הבא רק מתוך הדממה. מבינים מה זה לא ידעתי לדבר? בטרם אצורך בבטן ידעתיך. אתם יודעים למה ההפטרה מסתיימת בקודש ישראל להשם ראשית תבואתו, כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך? כי הטעות הכי קשה תהיה אם אתה תגיד, איזה גודל היה ירמיהו. נכון? ודאי, ולעולם לא תבין נשמה דאצילות כזאת. נכון? זה הרבה, זה ירמיהו. לא תבין. אבל אם אתה תהיה ניצוק, אתה קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. אתם יודעים מה פירוש קודש ישראל להשם? בסוף ההפטרה אומר הקדוש ברוך הוא, ירמיהו, זוז רגע הצידה. אני רוצה להגיד משהו לעם ישראל. בטרם אצורכם בבטן ידעתיכם. ובטרם תיצאו מרחם מקדשתיכם. נביאים לגויים נתתיכם. זה הפסוק החותם. הפסוק החותם הוא ירמיה. תעביר את הניצוקות, את הנערות, לנער ישראל. זה החסד נעורייך, פלאי פלאות. ההפטרה פותחת באתה נער, ומסיימת בזכרתי לך חסד נעורייך. את מה אני אוהב בך? את הנעורים. את עצם הנשמה. אתם יודעים מתי זה בא לידי ביטוי? לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו. מתי נערות באה לידי ביטוי? אתם יודעים? רואים את זה, בעיניים רואים את זה. רואים את זה בקדושים, רואים את זה. כשאדם מוסר את הנפש, באה הנערות שלו לידי ביטוי. זה יגעת ומצאת תאמין. ואז שואלים, איפה הוא למד את זה? באיזו כיתה? באיזה בית ספר? הוא לא למד את זה. עצם הנשמה התגלתה. והוא מסר את הכל. אתם יודעים מהי עבודת השם? להגיע למסירות נפש בחיים. לא בדיבור. תשכח ממך קצת. תפסיק לתפוס נפח, תפסיק להרשין, תפסיק לבלבל במוח. תדע שאלף. תדע שכל מה שאתה מדבר זה תרגומים. תהיה ניצוק. וניצוק אבי חיבור. ומפורענותה, מזה אפשר להגיע לנחמתה, ומזה להגיע לטיובתה, לשובה ישראל, עד למקור שלך. עד השם אלוקיך. כי כל מה שהתפספס בדרך, היה רק פספוס. כי כשלת באבוניך. להמשך ההפטרות והמהלך, נמשיך בשבוע הבא בעזרת השם.